اتحمل. הדבר שהוא תכלית הכל הוא יראת שמיים. לפני זה חתם שלמה בספרו קהלת, סוף דבר הכל נשמע את אלוקים יירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. כן, נתיב יראת השם, פרק ו' זה בעצם הפרק האחרון של נתיב היראה, שדיברנו עד עכשיו על זה שהמהר"ל מציג את יראת השם לא כתור יראה של חשש, פחד או איזה מצוקה מול, בכלל לא כהתייחסות של משהו מול משהו. זאת אומרת, הייחוד של היראה זה שהתנועה הפנימית של היראה שאני לא משהו שעומד מול משהו אחר. כן, תמיד שמתארים את היראה, אז מתארים למשל שאני עומד בפני משהו מאוד 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 גדול, כן? זה עדיין המידה שלי מול משהו, והעמדה הגבוהה של היראה זה שאדם מבין שהוא לא משהו, שהוא רק עלול, הוא רק... הוא לא משהו ולא מישהו, כן? זאת היראה, זאת אומרת, היראה במובן העמוק שלה זה בעצם הגעה לדרגת העין. במובן הזה שאני יודע, כן, שמה שפועל פה באמת ומה שמתרחש פה באמת זה הנוכחות של אלוהים ולא הנוכחות שלי כאדם, כנפרד. כן, אמירה שהיא אמירה שאפילו קורא לה להיות עין, קורא לה להיות עלול ולא עילה, להבין שאתה עלול, להבין שאתה בעצם רק תוצר, אבל הוא קורא לה גם להיות עין, ובהרבה מובנים היא, הייחוד של היראה, כמו שהוא מתאר להמשך, זה בגלל שכל שאר הדברים בעבודת הנפש של האדם, הם משאירים את האדם עם ישות עצמית. אני מרגיש, אני אוהב, אני ענב, אני חכם, כן? אבל... אני ירא זה טטולוגיה, זה כפל מושגים שהוא בלתי אפשרי. כי אם אני ירא, אז אין אני. כן? בהרבה מובנים זה מקדים את התפיסה החסידית, לא רק החסידית בכלל, של דרגת העין, כתור הדרגה הרוחנית הגבוהה, שגם בחסידות, וזה הזכרתי פעם שעברה, היא מתפרשת כתור יראה. כן? הזכרתי לכם פעם שעברה, שבעולם החסידות אין כמעט דימויי יחסי אלוקים באדם בזוגיות. באיש ואישה. אלא בן קטן ואבא, שזה תמיד יראה. כן, יחסי בן קטן ואבא, זה גם יש בזה ממד של יראה. ובן הוא עלול של העילה, של האבא. כן? הזוגיות זה שניים שווים, שני פרטנרים. אז ילד הוא תמיד העלול של העילה. כן? ולכן תמיד יש זה פער. בחוויה הדתית החסידית שדיברה על אינטימיות ואימננציה וקרבה ותתתתתתה, היא גם דיברה על זה שיש פעם, שיש מרחק. בהרבה מובנים דווקא מי שהיה יותר פילוסופי, יותר מרוחק, אז הוא יכול לדבר על אלוקים כאהבה, כזוגיות. כי דווקא בגלל שהוא כל כך רחוק, אז הוא כאילו במילים יכול להגיד זוגיות וקרבה. אבל מי שבאמת חי בתודעה של קרבה, אז הוא חייב גם לדבר קצת בשפה של מרחק. כי אחרת מרוב קרבה זה כבר יהיה טשטוש. ולכן כשהמהר"ל בעקבותיו גם באמת בחסידות דיברו על הדרגה הגבוהה של עבודת השם, הם לא דיברו על זוגיות, התאחדות, זיווגים, שזה המקובלים דיברו יותר, כי הם חיו בעולם יותר היררכי ולכן מרוחק, אלא החסידים ששברו את ההיררכיה דיברו על קרבה ישירה, דיברו על יראה, דיברו על עין. ויש לזה משהו באמת מאוד עמוק, כן? שאתה... אם אתה קרוב למשהו יותר מדי, אז אתה צריך דווקא לתת, להזכיר את המרחקים, את הגבולות.
שהקדוש ברוך הוא משפידה, זה לא מושג בחסידות? זה
מושג בקבלת הארי, איחוד, מלכות ותפארת. ואם הייתי רוצה להסביר אותו, אז הייתי מדבר על זה שזה כמו זוג, איש ואישה. אבל הם אף פעם לא הסבירו אותו ככה. כן, הם העדיפו לדבר... על מלכות שהיא לא כלום, לעומת התפארת שהיא מעליה בדרגה. והיחסי אלוקים באדם אצלהם, הם לא דיברו כתור חיבור בין הנקבי לזכרי בלבד, זוגיות, חתונה, איזה יופי, אלא דווקא חיבור בין דורי כאילו. זה המציאות, על זה מדברים, על מלך ובין... תמיד בדימויים יש פערים. הרבה משאלים על מלאכים, זה לא שהם ראו כל כך הרבה מלאכים בפולין במאה ה-18-19. אבל זה הדימויים שבאים, זה מרתק, תבין, הרב סולובייצ'יק יכול לכתוב על שיר השירים את כל דודי דופק. כי הוא לא חסיד, אז זה יכול לכתוב.
אבל
באב
ובן יש גם יראה איך שאנחנו מפרשים היום.
נכון, אבל יש גם... יש גם את המובן האמיתי שבלי האבא, למה אני מחויב לאמא שלי
בעצם?
נגיד שאני לא בא לדבר איתו, אבל יש איזה מקום שאני מחויב, כי אתה יודע שאין מה לעשות, זה אבא שלך. את לא תגידי על חבר או ידיד, אין מה לעשות, זה חבר שלי. כן? כי זה אפשר גם שלא, כן? אבל אבא, אני יכול להגיד, הוא לא מוצא חן בעיניי, אבל מה אני אעשה, זה אבא שלי.
אבל איך שהוא רושם, זה אמר על זה הרבה יותר חזק. אתה חזר קצת יותר חזק, קצת
שאני לא? כן, כן. אבל הדימוי, דימויים שבהם משתמשו, זה דימויים של תמיד יהיה בהם פער. רציתי להראות. היראה אצלו, וזה השינוי הגדול שהמהר"ל מכונן אותו, היא לא יראה שאני עומד מול משהו גדול מני, אלא זה שכשאני ירא, אז אני לא קיים. יש רק, אני זוכר מה המקור. אני זוכר מה המקור באמת, אני מבין שמה, מי אני, מה אני. אני חושב שזו אמירה שהיא באמת מתאימה לאדם בשנות חייו האחרונות, יהודי בן 80, כן, יהודי. זאת אומרת, זה לא אמירה של אדם צעיר. זה אמירה בשאלה, אמירה עמוקה, אמירה של אחרי הרבה שנים, שאתה מסתכל ואתה אומר, בעצם האמת היא, כן, ש... מי אני, מה אני, כאילו, מה אנחנו, כאילו, כבר מול הדבר האמיתי. ולכן זה גם יפה שהוא מסיים את הנתיב יראת השם בקהלת. כן? כאילו, בכוונה, מביא הפרק האחרון של נתיב יראת השם, אז מביא את הסוף של ספר קהלת.
כן?
כן? שסוף דבר הכל נשמע את האלוקים יראה. אחרי כל פרקי קהלת, כן? אם הצלחת לעבור אותם ולעקוב אחריהם, כן? ולא להתבלבל בין כל האופציות הבלתי אפשריות.
לשרוד אותם,
כן. לשרוד אותם, כן, כן. למרות שלמדנו פה פעם קהלת, ובבית מדרש, למדנו את קהלת.
נכון, כן, בשנה הראשונה.
השנה זה היה, יכול להיות, ואני טוען... שש שעתיים, ואני טוען שהוא אחד הספרים המשמחים בתנ״ך, כאילו, כן, אחד הספרים השמחים. איזה כיף, הכל אבל, כן, זה נותן ככה, נותן תקווה, כן? אבל, לא ניכנס כרגע לכל זה, אבל זה באמת ספר שאני אוהב אותו, ספר קהלת. אומר, בגמרא הפרק ביום הדלקים, אמר רב יהודה בר שמואל, ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת, מפני שספריו דבריו סותרים זה את זה. כן, והגמרא שמדגימה כמה סתירות פנימיות בתוך ספר קהלת, כן. לשמחה מה זו עושה, כן, שמח, והיא בימי ילדותיך, כאילו, כן. סתירות פנימיות, כן. ופנים אלו, מה זה?
כאילו זה המקום היחידי
בסתירות. לא, יש, בסדר, כן, הכל, הספר פחות או יותר סותר את עצמו כל הזמן, זה חלק מהיופי שלה, כן. ופנימה לא גנזו, פני שתחילתו דברי תורה. וסופו דברי תורה. תחילתו דברי תורה, דכתיב, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש. ואמר רבי ינאי, תחת השמש הוא דאין לו, קודם השמש יש לו. כאילו, מתחת לשמש אין יתרון, אבל... מה זה? הכוונה כאן לפני, זה לא לפני השמש, אלא זה כאילו מעל השמש, כן? כן. בעולם שלנו פה אין כלום, אבל מעל העולם, בעולם הבא, בעולמות הגבוהים, שם יש יתרון למה שתעשה. כן? והסוף שלו, דברי תורה, דכתיב סוף דבר הכל נשמע את אלוקים יראה, ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. עכשיו, מה שמוצריכים בעיני המהר"ל כאן, זה שיש כאן סדר נכון של הדברים. יש תורה, דברי תורה, אבל הסוף, סוף דבר, השורה האחרונה, הדרגה הסופית, היא לא תורה, אלא היא דווקא יראת שמיים. כמו שהוא רוצה לטעון. כן? כי בדרגה, התורה זה דברים שאני עוד עושה אותם, אני פועל אותם. כן? אבל ההבנת התכלית שלי בסוף, שאתה לא כלום, זה בעצם היראה, זה הסוף, זה הדרגה הכי גבוהה. כן?
אני אשאר את זה למתאירה, למשאר את עצמו.
מה זה? בפסוקים, כן, הוא לא, את שואלת שאלה טובה. כתוב, הסוף באמת זה את מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. לא יודע איך
הוא.
מה?
כן,
זה מה שרוצה מהירה, זה הערה נכונה. אני לא יודע, אבל בוא נקרא אותו רגע. רוצה לומר כי שלמה פתח מדברי תורה בני כי כל ספרו סיפר מעשה בני אדם, ומה יעשה אדם? התחיל בתורה, כי כל מעשה אדם יהיו נמשכים אחר התורה. כי מן התורה מסודרים מעשה בני אדם, וכל העולם נמשך אחר התורה, כי בתורה סידר השם יתברך העולם. כן, המהר"ל עסק הרבה מאוד בתפיסת התורה כתור תפיסת הסדר של העולם. יש לו ספר שלם שנקרא תפארת ישראל. כן? כן, שעוסק גם בתורה. התורה כתור התשתית של העולם, תורה שקדמה לעולם. התורה היא לא רק איזו אופציה, אלא התורה היא המהות של הדברים. כן, כמו שאמרו זה על המדרש, היה מביט בתורה וברא את עולמו, ולפיכך כל הנהגת העולם וגם מעשה בני אדם ראוי שיהיה נמשך הכל אחר התורה. וכך התחיל, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? אבל כאשר המעשים נמשכים אל התורה שהיא קודם השמש, יש לו יתרון. כן? ופני שהתורה היא התחלת הכל מן הנבראים, ראוי שתהיה התורה קודם הכל, אבל יראת שמיים ראוי באחרונה. כן, התורה, אצל המהר"ל, התורה, בעקבות חז"ל, התורה קדמה לעולם. התורה היא הרעיון, היא העילה. כאילו, לפני שיש את העולם פה, יש את התורה. כן? מה האמירה הזאת אומרת בעצם? אני יכול לראות את התורה רק כתור אוסף עצת פרקטיות איך לעבור את העולם בשלום. כן? איך לעבור את החיים פחות או יותר בסדר. כן? אבל אומר המהר"ל, לא, התורה היא הרבה יותר מזה. יש התגלמות אחת של התורה, שהיא הקונקרטיות שבה אנחנו לומדים ורואים את התורה. אבל בעצם בתורה יש הרבה יותר מאשר הקונקרטיות. כן? כשאדם לומד תורה, הוא לא תמיד רק מחפש את הקונקרטיות. מה יצא לי מזה? מה אני מרוויח? אלא יש כאן איזה חיבור. חיבור לחומרים שיש בהם עוצמות, שיש בהם עוצמות אחרות, שיש בהם באות מאיזה עולם אחר, מאיזה הקשר אחר. הסוד הזה, הממד הזה מסתתר מאחור הרבה מילים והרבה קונקרטיות והרבה דיונים והרבה פרטים לכאן ולשם. אבל כשאדם מתעסק עם זה, אז הוא בעצם נוגע דרך זה באיזושהי מהות שהיא קיימת. ושהיא התגלתה אצלנו בצורה מסוימת, היא יכלה תיאורטית להתגלות גם בצורה אחרת. כן? כל יכל להיות אחרת. כמו שבחסידות למדו מיעקב שחזל כותבים שהוא שהוא סידר את הרעתים עם הצון של לבן, זה היה כמו הנחת תפילין. זה ביטוי של חזל. התפילין יכולים לבוא בצורה של תפילין שמניחים על היד, ולבוא גם בצורה של מקלות שחורים לבנים, ואז אם ילד דומה לתפילין, אז כאילו אוקיי. יש את המעשה הספציפי, ויש את המהות. המהות היא קדמה לעולם, כי העולם זה הקונקרטיות. עכשיו, היראה, אם התורה היא המהות שקדמה לעולם, היראה היא הסוף. יראת שמיים ראוי באחרונה, לפי שיראת השמיים היא תכלית הכל. כבר אמרו לברא הקדוש ברוך הוא לאמור, רק שיראו מלפניו, כמו שביארנו למעלה. ואם כן, בשביל יראת שמיים האדם נברא, וזה התכלית מן בריאת האדם, ולכך קבע דבר זה באחרונה, כאשר כל תכלית הוא באחרונה. וכך אמר, סוף דבר הכל נשמע את אלוקים ירא וכולי. אתה לא סתם אומר וכולי. כדי שלא תמשיך לקרוא את מצוותיו שם. וכאשר הדבר חסר התכלית שבשבילו נברא, אין הדבר נחשב לכלום, כי הוא חסר התכלית שבשבילו נברא. אומר המהר"ל, תכלית זה שאדם יגיע ליראה. תכלית זה שאדם יגיע להבנה שהוא עין. כן? לא, לא, לא. מצוות זה לפני העולם. אבל אחרי, כאילו, לכן אמרתי שזה מאוד מתאים לאמירות סיכום של אדם על החיים, כאילו, זה עמדה, שקראתי את זה, זה הזכיר לי סיפור, אני סיפרתי לכם אותו פעם, שקרה לי כשהייתי באודו לפני 4 שנים. כן. הייתי שם במקום והגיע לשם איזה יהודי מבוגר, סיפרתי לך את זה כמה דבר,
סיפרתי פה
אפילו, כן. הגיע יהודי מבוגר, כן, קסקט, של מלאכם, מה עושה פה יהודי, זה כמו כאילו עזוי לחלוטין, לא איזה צעיר, איזה מטייל, או איזה... אנחנו בחיים, בעולם, שהוא דורש מאיתנו תמיד את התנועה של הריצה. במובן הזה התורה קדמה לעולם, ואז אדם רץ, 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 רץ. אבל בעצם התכלית האחרונה, כן, זה ההגעה לעירה. ההבנה שאתה עלול של העילה. כי אם אני אשתמש כאילו בסיפור של נחמן פרקש, אז התכלית האחרונה זה להיות באיזה עמדה של השלמה, של השלמה כלפי עצמך. עכשיו זה נכון בכל גיל, בכל שלב, כלפי מה שהיה, כאילו, כלפי מה שהיה לך עד היום. המעניין הוא שאצל המהר"ל פה, זה נקשר ליראה. כשאתה מבין שהעלול, שאני בסך הכל עלול, ובעצם הכל זה העילה, כן? זה אני לא יכול להבין בהתחלה. בהתחלה התורה, ואני רץ, ואז אתה פתאום אומר, רגע, בעצם בדרגה הגבוהה, אני אפילו לא מדבר כבר על תורה, אני מדבר רק על ההבנה של ההשלמה הזאת, של הקבלה. כשיש לאדם את ההשלמה הזאת, אז הוא מגיע למה שהוא מתאר ליראת שמיים. כן? זאת ליראת שמיים, בעצם. זה התיקון. אז חוויתי את זה הנחמה, ובזכות זה לקחתי אותו למונית, שלקחה אותו לריקשה, שלקחה אותו לדלי, זה היה סיפור שלם. ואמרתי לכל ההודים שזה ג'ו אישי, או זה גיבור יהודי, זה צריכים כאילו זה, התייחסו אליו, וזה, והם כיבדו אותו, ועלו אותו בכבוד מלאכים לריקשה, ונסו, וזה, והיה בעצם היה מאוד, אחרי מה, היא באה אותה שחיה אצלה, ושאלה אותי איפה הוא, כי הוא חייב לה איזה 500, לא משנה, קיצור, הוא גם ברח ממני, כן, אבל הרגעים האלה שהוא אומר לי את זה, ואז אנחנו נפרדים, ואני מעלה אותה, זה רגעים שנחרטו לי ככה, של היכולת של האדם לעמוד מול חיים שהם באמת חיים שאולי אין לו הרבה במה נחייתו להתגאות כאילו ב... אבל יש את העמדה הזאת של ההשלמה שאני מבין ש... אלו תנועה שהכל זה אלוקים, כן? הכל זה אלוקים. וידך הפקיד רוחי כזה, כן? תנועה ככה מאוד חזקה. אני חושב שמשהו מהתנועה הזאת קיים פה בנתיב יראת השם של המהר"ל. בתנועה הזאת הקדמתי גם בהתחלה שהספר הזה הוא באמת ספר מאוחר. במובן הזה שיש בו איזו בשלות מסוימת. הוא לא כותב על יראת השם, שיראת השם זה לפחד, כן? די, יהודי בן 80, כאילו, מה מפחד, כן?
צעיר
הוא
לא ימות.
כן, צעיר הוא לא ימות כבר. העמדה עמוקה זה תנועה שיש בה איזושהי השלמה, וההשלמה הזאת היא שאני העלול של העילה, היא בעצם יוצרת בסופו של דבר אחדות מלאה עם אלוקים. כי כשאני אוהב אלוקים, אז אני אוהב אלוקים. כשאני ירא אלוקים, אז אני בטל לאלוקים. אני אחד עם אלוקים. סוג של מדיטציה כמעט, סוג של כאילו תפיסה של התאחדות עם האל. ההתאחדות עם האל בעומק לא קורית כשאני מדבר על אהבת אלוקים, כי אהבת אלוקים זה אחדות שהיא תשטוש. כי היא לא זוכרת את הפער ביני לבין אלוקים. אני אוהב את אלוקים, אני מת עליו, אני משוגע עליו, כן? אנחנו אחים. כל מה שיש לי הוא מרגיש, כן? השיח הזה, שהיום פעמים אפשר לשמוע אותו, כן? הוא לא שיח, אפילו לא חסידי מקורי, ודאי לא מערב.
אתה בעצם אומר שאהבת אלוקים היא בעצם יותר
מרוחקת מיראת. הוא אומר את זה, זה מה שקראנו. אהבת אלוקים, בסופו של דבר, תמיד יש שניים. ליראת אלוקים יש אחד. יש עילה. ולכן סוף דבר את האלוקים יראה. כן? זאת אמירה מאוד מפתיעה, כי תמיד אצלנו אהבה זה סבבה. כן? אבל אהבה, כן, כל פשעים תכסה אהבה. אהבה מתשתשת פערים. כן? ויראה, יראה יוצרת אחדות טוטלית, כי אם אני מבין שאני עלול במונחים שלו, אז אני אמין שהכל זה עלול.
כשאתה אומר את אחדות טוטלית, למה אתה
מתבטא? ביטול, תראי, אנחנו לא מורגלים בעבודה רוחנית, פנימית, כמו שהם היו מורגלים.
זו השאלה שלי, כי התנועה הזאת של הביטול של היראה היא משהו אחר לך לתן לי אהבה. זה לא משהו שמישהו יודע, אז...
אבל זה לא אותה מילה.
לא, כאילו, אבל חסר פה קצת
פרקטיקה.
זה מין איזה מקום גבוה כזה שהוא בלתי אפשרי.
הוא לא מטורף, זה בהבנות שכליות, בפרקטיות רגשיות.
עוד פעם, אמרתי לכם בהתחלה שהמהר"ל יש בו איזה נימד של תעלומה. אנחנו לא יודעים הרבה, לא יודעים מי רבותיו, לא יודעים על היום יום שלו, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה.
אבל זה ברור שהתנועה נפשית מאוד מסובבת. מאוד קשה.
כן, כן, מאוד, מאוד חריפה.
כן. הוא לא פעם יש
לו. אני לא...
הוא מגיע לזה.
אני לא יודע איך מגיעים, אני לא יודע איך מגיעים למשהו מתאר, הוא גם לא, זה לא מדריך ל...
להירת השם.
אני אומר, הוא לא כותב פה מדריך כאילו, אבל הוא כותב לך תובנה, והציפייה היא שאם הוא כותב לך תובנה, כן? אתה תזדהה איתה, אתה תבין אותה, אתה תפנים אותה. את אומרת לי, אוקיי, הבנתי, זה עוד לא מספיק, אני צריך עוד כמה כלים. צודקת, אבל זה בעיה עם הרב קוק, זה בעיה עם הרבה הוגים, זאת אומרת, שאתה קורא, ואתה אומר, הרב קוק, התפילה היא באמת, הנשמה כל הזמן מתפללת, כן. עכשיו אני מחפש, איפה הנשמה הזאת בדיוק שכל הזמן מתפללת, כן? זאת אומרת, היא פה, כאילו, זאת אומרת, איך אני מגלה אותה? שאלה טובה, אני חושב, שאלה טובה. מעט מאוד הוגים הצליחו גם ליצור ארגז כלים לצד ההגות שלהם. מעט מאוד. גם הרמב״ם, תן לי כלים. הרמב״ם יש עוד, כי הוא איש הלכה, אז הוא יותר נותן כלים, כי הוא רגיל לפרקטיות. אבל המהר"ל הוא גם לא איש הלכה. הוא היה רב, הוא היה בדין, הוא לא הותיר לנו מורשת הלכתית. זה לא... מה מלימלך? נותן לך כלים איך להגיע לדבקות וקבורת אלוקים?
זה שאלת השאלות.
לא, זו שאלה שהיא נכונה על רוב.
אני רוצה
לספר
על
זה
סיפור. יש אצלנו, אם תביא לי כל מיני
אנשים,
נכנס בחור לישיבה, שהוא לא מוכל בכתבים של הרב קוק, ואתה רואה אורות תשובה, הוא פותח, הוא אומר, הוא קורא ככה, ישב כל הפסקת צהריים, הוא בלה אותו, ובחור חוזר בתשובה ליתרים, הוא אומר, מי כותב את הדברים האלה? מי האיש הזה? לא ראיתי, לא שמעתי עליו נעודי, מי? ואז בעלי היה שם, הוא סיפר לו קצת, והוא אומר לו, עכשיו, איפה התורה, איפה השולחן ערוך של הספר הזה? איך עושים את זה? זה עוד התשובה, לא עוד. אז ככה, אתם מי לא אומר ככה המחשבה, ואז הוא אומר לו, אז הוא אומר, נשאר לי מה השאלה, הוא אומר, תשמע, אני לומד למטה בישיבה בברסלב, הוא אומר, אני יודע שאם אני עושה מה, אם אני אומר תיקון הכלל, וטבעתי במקווה היום, עשיתי את שלי, אני יודע שאני מסודר, איך אני אהיה מסודר מבחינת
הרפות? את גם עונה תשובה קצת, כמו שאת מספרת. אבל מצד שני, אני כן מרגיש שלפעמים חסר את התרגול. מה שאני יכול להגיד, שגם בעולם של המזרח, שכאילו יש היום הרבה ספרים שנותנים מצות, זה דברים שהם רק התרגום המערבי של המזרח. זאת אומרת, אפילו אנשים מזרחים, כמו קירין של מוטי, או אנשים שהם כן היו, אנשים דגולים שעברו למערב, זה אנשים שהם יודעים שהם עובדים למערב, הם צריכים לתרגם. אז הם בונים איזה סטים מסוים של עבודה. אבל יש דברים שעברו במסורת, זאת אומרת, מכיוון שאין לנו מסורת, אז הם לא עברו.
אין לנו מסורת?
את יודעת איך סבא שלך החזיק את הגביה בקידוש? אז
אין
לך מסורת.
כן, אני יודעת.
כן,
היום
הגביה. אוקיי. הבן שלך יודע, אני מסכים, הבן שלך יודע איך סבא שלו החזיק את הגביה?
כן, סבא שלו, סבא רבא.
סבא רבא לא, אז גמרנו. בסדר, וזה רק דוגמה קטנה שאני אומר, כן? זאת אומרת, זה התשובה.
היום
מזלזלים, אבל היום מנותקים. גם סבא רבא שלך היה מנגן קרליבך ב... אני יודע, בסדר. לא, אני אומר, החברה, אנחנו חברה שהיא לא מצליחה כל כך להעביר מסורות, לטוב ולרע. אנחנו לא יודעים, אבל גם בעולם, אבל גם זה קרה למזרח, גם מזרח מתקשה בלהעביר מסורות. תלכי להודו, מי לומד יוגה היום בהודו?
מערבים.
מערבים?
בסדר.
אני חיפשתי הרבה זמן בהודו, הודים שלומדים יוגה. חיפשתי, לא מורים.
אנשי דת, כן עושים מדיטציה ביוגה.
חיפשתי בהודו, מעט מעט. ואיך הודי נהיה מורה ליוגה? תולה קורס, הוא מורה ליוגה. כאילו, יש להם את זה, כאילו. זה ככה, אני הכרתי בחור שאני עבד במסעדה ולא הלך לו, הוא עבד עליי, הוא הציע, הוא תלה, הלכתי ללמוד אצלו, ועד חבר שביא אותי הממשה שם, אמר לי, תגיד, אתה לא נורמלי? הוא לא מעט ככה, ועשה לי את הישיבה וזה, ויש, כן, את כל הזה, כל היה מקסים ונחמד, ואז אחרי שתי שיעורים, חבר שלי תפס שלומד אצלו, והוא התפקע מצחוק, כאילו. עכשיו הוא עשה את התנועות מושלם, למה? כי הוא עודי, נו, מה נעשה? מה זה? כן, אני אמרתי את זה.
לא יודע, טוב.
אני אומר...
זה משהו מערבי, אבל כאילו יש פה משהו באמת נורא... לא שם שאלתי את זה, כי יש פה פרקטיקה, כאילו שהיא מאוד קשורה לבודיזם, שהם יש פרקטיקה לאיך לעשות דבר כזה של ביטול, הוא לא נותן פרקטיקה לאיך לעשות.
לא יודע.
יש דעה שאומרת שכאילו הפרקטיקה
הורסת את ה... לא, יש בזה הרבה אמת, זאת אומרת, אתה חוסן.
לא מצמצם.
כן, אני יכול לדמיין, גם...
יש לו, אבל יש בדרך עוד משהו.
לא, אבל אני לא יודע. השאלה שהיא לא רק על המערל, היא שאלה גדולה מאוד. אתה אומר לי, מה שאמרתי הרב קוק, אתה פוגש רעיונות מאוד גדולים אצל הרב, שאתה מאוד מאוד רוצה, אוקיי, אני רוצה ליישם אותם. לחזור לרצון, החזרה לרצון הפנימי העמוק, מה שלמדנו שנה שעברה. רעיון מקסים. נו, ומה אני עושה עם זה כאילו? איך אני חוזר לרצון שלי? אוכל שוקולד כי אני רוצה, כאילו, מה אני עושה כאילו, כן? שאלה טובה? לא יודע. שאלה באמת טובה. אבל היא שאלה כלל תרבותית, כאילו, גם במזרח זאת שאלה מול העולם של הישן, איך אני מתרגם את ה... אז בדורות האחרונים יש כמה מורים שהם כאילו מתרגמים, וגם הם, חלקם מפוקפקים, חלקם יותר טובים, חלקם פחות טובים, לא כולם הם האנשים הדגולים, כן? לא יודע.
זה כמו שאמרת על התורה שבעל פה, שעדיף שלא
יכתבו אותה,
כי זה מתאים לכל דור, אז גם במובן הזה שכאילו כל אחד או כל דור צריך
למצוא. כן, הנה, כתב, המהר"ל כתב. כתב ספר, כתב ספרים.
כן, אבל לא. פרקטיקה עצמה, זה
משהו
שהוא מתאים
לכל דבר. לא יודע, אבל מה שאני כן יכול להגיד, שכשיש עולם שיש בו שימוש יותר, זאת אומרת, שיש בו קרבה של מורה תלמיד, תלמיד מורה, סליחה, יש המון דברים שעוברים כי התלמיד רואה. ואני חושב שבעולם שלנו, ודאי בציבור שלנו, ציבור הדתי, כלאומי, המגזרי, זה לא כל כך קיים. כי המון פרטים לא נראים שליים, משניים, בסך הכל אליק בא מן הים, זה לא כל כך משנה, כאילו הדברים הקטנות, אבל ולכן העולם של המסורת הוא פחות נוכף, הוא פחות מרכזי.
אבל אין שום דבר במצוות שמתקשר
לנו? לעבודה הרוחנית? יש מצווה להתפלל, כן, אבל את יודעת, מה עושים שם ב...
הוא לא מקשר אליו
בשום דבר. אני לא יודע, אני לא מכיר, אני לא מספיק מכיר פה את הקישור. פה זה, את רואה, הוא מסדול גמרות בעיקר, אבל שואלת אותי איך המערה להתפלל, ומה הוא עשה ב... אני לא יודע. אבל הוא באמת משקף דרגות מאוד גבוהות. כן, התיאור של היראה אצלו הוא מאוד גבוה, והתכלית זה היראה. הוא אומר, התכלית זה לא תורה ומצוות, תכלית זה העין. במונחים, זה היה מונח ככה להתתרגם. תכלית זה להגיע לעין. אז הוא קורא לזה יראת השם. כן? הוא מוצא מקורות שהיראה, אם אין יראה, אין הכל, וסדר. ומה שהוא כותב במילים שלנו, שהתכלית שהאדם נברא, זה לא להיות. כן? כן? החסידים אחרי זה הרחיבו שעין זה אותיות אני, ויש קשר בין כאילו זה בדיוק התנועה וזה העבודה, והמילה עין פה היא מקבלת משמעות, והעירה הגבוהה זה העירה שאדם בטל מול האלוהות. אבל בזה הם התעסקו, התעסקו בחיפוש אחרי הרוחנים, חיפוש אלוקים, חיפוש, זה מה שהוא עשה. לכן אמרתי בהתחלה שהמהר"ל הוא ממד שהוא נסתר. זה אדם שחיפש אלוקים.
אבל קודם כל למד תורה.
די, כל חייב הוא למד תורה.
לא, לא נכון.
מה?
לא, זה לא רק שהוא למד תורה,
לא. לא, הוא למד...
גם שמה מצוות.
ודאי.
זה, כי...
זה לא עולם שלא ישמוק.
זה נשמע כאילו כשאתה מתבטר, אתה יושב באיזשהו עמדה לדמות, ואתה... אז זה שמירת מצוות, זה להתחכך עם החיים, זה להתחכך עם המציאות.
הוא היה רב, הוא היה רב ראשי, הוא היה מגדולי הדור, הוא היה גאון אדיר, את רואה, אני ודאי לא, אני... אבל זה, הוא גם לא חי בעולם שהיה בו חילונים, זאת אומרת, אז היה איזה שפינוזה אחד חצוף קצת לפניו, אבל זה לא עולם שיש בו, זה לא, זה עולם קצת שונה מההקשר הזה.
אז זה לא חשוב.
כולם שמרו תורה ומצוות, יש כאלה שהיו קצת ליצים או שקוצים או פרחחים, אבל הוא היה אדם רציני.
לפי מה שאני מבינה, אתה משרה כאילו איזו תחושה שהדבר הזה הוא צריך איזה מין סוג של איזה רוחניות מיוחדת שלא נמצאת בידינו, איזה סוג של מדיטציה כזו מיוחדת, איזה פטנט. הפטנט הוא בידיים שלנו. אנחנו יודעים שככל שאתה לומד, אתה יודע שאתה באמת, באמיתיות, תוך כדי זיכוך מידות, אז אתה מגיע לענווה יותר ויותר גדולה.
כן, אבל הוא כותב כאן...
והענווה זה סוג של עיון, זה הדרך.
הוא כותב שהתכלית של האדם באחרונה זה יראה.
נכון, אבל אני אומרת, היראה הזו, שהיא בסוף העיון,
זאת אומרת, היא המדרגה הגבוהה ביותר של ענווה.
נכון.
שזה רק על ידי לימוד וזיכוך המידות, וזה יש לנו
לגמרי,
כלים.
לגמרי, לגמרי.
יש אמר, לנו כלים.
שימי לב מה אמרת, על ידי לימוד וזיכוך המידות.
נכון.
מסכים איתך.
אבל יש לנו שזה כלים.
לגמרי, כן, אבל...
זה לא משהו...
לא, זה נושא
שאלתי, אבל
הוא
כאילו
לא מתכתב, הוא לא מקשר, זה בדיוק...
זה שהוא מקשר, זה כל העניין שלו, זה הלימוד.
כן, אבל...
כל התובנות האלה...
אם מחפשת כלים, שמה אני עושה כשאני רבתי עם מישהו, ואיך אני...
לא, לא, אני דווקא את הקישור שלו למצוות ולגישר...
ודאי שאפשר להגיע לזה מה אני עושה.
אז התשובה שלו, נכון?
דרך לימוד, פרטי החיים, שבו הולכים יחד עם...
אבל למה הוא לא אומר את זה?
הוא אומר את זה, זה פסקה אחת מתוך ככה הרמה של ספרים.
בסדר, זו
הייתה
השאלה שלי.
אז הבנת אותה יותר טוב ממני. לא הבנתי אז נכון את השאלה. הרווחנו סיפור נחמד וזה, אבל לא הבנתי את השאלה. בסדר, תודה.
אולי הספרים באמת לא נועדו לפתור את המקום הזה של לוותר על השימוש ועל הקשר החי. רק במקום הזה של הקשר החי אתה מצליח למצוא את התרגום,
אני לא יודע להגיד לגבי המה...
אותה
רעיונית,
אותה נקודה.
כן, מה שנקרא, שימוש תמיד
איך נכון. אתה לא מוצא את הנתיבים
הממשיים... אני יכול להגיד לך לגבי המהר"ל שכנראה לא היה לו הרבה תלמידים. זאת אומרת, הוא התמיר את התלמידים לכתיבה אינטנסיבית. הוא כתב המון. הוא כתב המון. ישב וכתב. היה לו ישיבה גדולה שהוא ישב והוא כאילו... עכשיו וכתב, כתב. למה אדם כותב כל כך הרבה בתקופה, בשנים כאלה מבוגרות? כי הוא רוצה להעביר משהו לעולם. הוא אומר, יש לי משהו להעביר לעולם, אני רוצה להעביר אותו. אז עכשיו אין לי...
לא, אבל
עכשיו כל הדרך.
גם לאו דווקא יותר,
אתה
מתבונן על דרך
של עבודה, איך עובדים, אתה לא מחובר, נותן התורה הזאת, אז קשה לך...
בוודאי, בוודאי.
אי אפשר
לתרגם
את זה.
אני מסכים לחלוטין. הקהירה היא דרגה הכי גבוהה בעצם. זאת אומרת, זו האמירה היפה שלו בעיניי. שכל דרגה של קרבה היא אני קרוב למשהו. והיראה היא הדבר היחיד שבא ואומר, אני לא כלום בעצם. מול אלוקי. מבחינה זאת, היראה היא הדרגה הכי גבוהה בעיניי.
איך הוא שם את השער הזה יחס לשער
השערים? אני לא כך, הסדר הוא ממש לא ברור.
לא, כאילו, לא.
לי לא. לא יודע, לא אומר למשמעותי. אמרתי, אני לא יודע. לא יודע. באמצע. היה אמור להיות אחרון. או ראשון. כן, לא.
זה לא בסוף?
לא. יש פה עוד הרבה נתיבים אחרי. אני לא יודע לעשות.
מעניין. אולי יש לך משהו אחד לסדר על האם הילדים?
אולי מה?
יש דברים נוספים. זה בנאדם שמיירן לא יתנבא. יודע,
בנאדם אולי לא יודעים. אני חותם על זה.
אני נסתם.
נכון. הנה, אמר דברי סיכום מצוינים.